They seek him there. His clothes are loud, but never square. It will make or break him, so he's got to buy the best, 'cause he's a dedicated follower of fashion. And when he does his little rounds round the boutiques of London town, eagerly pursuing all the latest fads and trends, 'cause he's a dedicated follower of fashion. Oh yes he is.
Oh yes he is.
Oh yes he is.
Oh yes he is.
He thinks he is a flower to be looked at, and when he pulls his frilly nylon panties right up tight, he feels a dedicated follower of fashion.
שלום לכל המאזינים, אתם בשורה שנייה באמצע, אני תום שפירא ואיתי.
אביעד שמיר.
למי שלא מכיר, למי שזו הפעם הראשונה שלו, הקונספט שלנו מאוד פשוט. בכל שבוע אני ואביעד בוחרים שני סרטים, אחד חדש ואחד ישן, ומדסקסים אותם, כל אחד בנפרד ושניהם ביחד.
וזה פרק מספר?
2, 3, 4.
כן.
כן.
שכמה זה בשנים?
יותר מדי.
לא.
כן.
לא, זה כמות יפה.
אוקיי, כן. איפה אפשר למצוא את הפרקים הקודמים האלה?
איפה אפשר? בכל מיני מקומות, נגיד אנחנו מעלים לפייסבוק כל יום חמישי בצהריים פרק חדש, שמועלה דרך שני מקורות, אוקיי, דרך מקור עד שניים,
כן.
תלוי באותו שבוע מה, מה עובד.
מה עובד, כן, כן. יש לנו את iCast, iCast.co.il, ואת ארכיון האינטרנט, internetarchive.org.
כן, זה ממשלתי? לא, זה גוב.
ממשלת העולם.
כן. יש לנו גם בלוגים, ילדים תשאלו את ההורים מה זה אומר. הבלוג שלי נקרא בשביל הזהב, גם לא יש עמוד פייסבוק.
ואני באלילון.נט, כמו כן אני בטוויטר בעת תום שפס.
אתה מתווכח עם פוליטיקאים?
אני משתדל להימנע מפוליטיקאים ישראלים. התווכחת עם כמה פוליטיקאים בריטים לאחרונה. אני מסתבר נגד ההפרטה של ה-National Railroad. כשהייתי שם בפעם האחרונה, מחירי הכרטיסים היו מאוד יקרים. זה היה לי יותר מהטיסה לנסוע מלונדון ללידס.
אני אפילו לא יודע שזה עניין עכשיו.
תתפלא. אביעד, ההזרה הקבועה שלנו?
הולכים להיות פה ספוילרים. אלה שני הסרטים שאנחנו מדברים עליהם.
זה ייגמר בספוילרים? זה יתחיל בספוילרים? כן?
בדרך כלל לא, כאילו. בדרך כלל אנחנו מגיעים לספוילרים יותר מאוחר. אוקיי. Okay. וזהו, ו...
לא עוזרתם.
לכן.
נתחיל מהסרט הראשון של השבוע, אנחנו הולכים לדבר על...
You can sew almost anything into the canvas of a coat. When I was a boy, I started to hide things in the linings of the garments. Things that only I knew were there. Secrets.
Good morning.
Will you have dinner with me?
Yes.
Phantom Thread.
כן, אימת הפנטום.
אתה רואה, אתה חושבת על אימת הפנטום, אני חשבתי על הפנטום, המכונה גם השד בעברית, להקות את הרוע מ-1996, סרט בכיכובו של בילי זיין, הדבר שהוא עשה אחרי הטיטניק.
מבוסס על קומיקס.
על קומיקס סטריפ, כן.
כן. אז לא, פנטום פרד, או כמו שקוראינו בישראל, חוטים נסתרים. נסתרים, לא נכון?
כן. אני לא זוכר את השם שלו בעברית כשהלכתי לקופות, אמרתי...
הלכת לקופות?
הלכתי לקופות.
אין לך אינטרנט?
רציתי לנצל את הכרטיס שלי ואמרתי באינטרנט כתוב שאתם מקרינים את פנטום פרד אבל אני לא רואה אותו פה, והקופאי אמר לא באמת אין לנו את הסרט פנטום פרד, ואני כזה רגע
מי זה פרד הפנטום?
כן, ולקחנו קצת זמן להבין שאנחנו מלכותים נסתרים.
כן, אז זה לא, ואז אתה לקחת את הפרוספקט והתחלת לעיין בהקרנות של השבוע.
סרטו של פול תומאס אנדרסון.
כן,
הפעם השלישית שאנחנו מדברים עליו.
כמדומני.
כן, דיברנו על זה גם. לא,
דיברנו על מידות רעות.
זה ייגמר בדם ועל מידות רעות, כן.
כן.
זה הפעם השלישית. הוא גם כתב את התסריט, ובסרט משחקים דניאל דיי לואיס בהופעה האחרונה שלו.
כרגע.
הוא מופיע בכל אתרי החדשות, הוא הולך להיות נגר או משהו.
הוא כבר עשה איזה פעם.
פעם אחת שהוא פרש מקולנוע, הוא הלך לבנות, כאילו, הוא נהיה סנדלר.
כן. ואז הוא גאה שלא כזה טוב בזה, אז הוא חזר לשחק.
כן. הוא פורש, הוא אולי יחזור עוד כמה שנים בתור דניאל נייט-לואיס, אני חושב שכבר עשינו את הבדיחה הזאת, אבל...
סביר להניח.
היא לא תפסיק להצחיק אותי. לסלי מנוויל, ויקי קריפס, ריצ'רד גרם, קמילה רטפורד, אבל תכלס, כאילו זה דניאל דיי-לואיס שואו, מבחינת איך שהקהל מתייחס לזה.
אותו באים לראות בעיקרון.
כן, זה מוזיקה של ג'וני גרינווד, מר רדיו-הד.
מר רדיו-הד.
כן, מלהקת רדיו איבר גוף כלשהי, כמו שאני קורא לה.
רק אתה קורא להם ככה.
הם עשו את שירו קריפ שכולם אוהבים.
לפני 25 שנה, כן.
אוקיי, כן.
יותר עם זנטה לקוטנר.
בהחלט.
וגם הם אחת הלהקות המצליחות של 25 השנים האחרונות באופק רדי.
כאילו, כמה אלבומים יש להם שהופיע בקרנג טאפ 100? אפס. ולכן זה מה שהם בשבילי. אפס. אביעד, במה עוסק פנטום פרד?
תהיה לי בריא.
אני מנסה להחזיר אותנו, כן.
מתרחש בשנות ה-50 של המאה שעברה, בלונדון, שם יש לנו אדם בשם ריינולדס וודקוק, וודקוק?
כן.
שהוא מעצב סמלות לפי הזמנה אישית, מעצב מאוד נחשב, מאוד יוקרתי, שכל נשות החברה הגבוהה היו שמחות לעבוד איתו, לא כולן יכולות להרשות לעצמן אותו, והוא חי עם אחותו סיריל, כי כמובן שלאחותו קוראים סיריל, אני לא יודע למה, אבל זה השם הכי צפוי שיש לאחות של מעצב סמלות.
אוקיי.
הם גרים בבית בלונדון, מנהלים משם את העסק, הם אוהבים את השגרה שלהם, דניאל דלויס הוא כאילו מגלם את ריינולדס בתור... לא, איך לא. שאני מדמיין את דניאל דלויס במציאות, אני חייב לומר.
המילה אספרגר לא הייתה קיימת אז, אבל...
לא, זה לא אספרגר.
לא, הוא מגלם אותו עם כזה... אתה יודע, יש לו שגרת יום מאוד כן. חשובה, ואי אפשר להזיז אותו, והוא נע, הוא נע בין, אתה יודע, שלווה טוטלית איך אתה מעז לדבר איתי אפילו?
כן, לא ממש כן. אספרגר.
הגרסה הקולנועית של אספרגר, אני אומר, לא הדבר האמיתי.
יום אחד,
כן.
כשהוא מזמין 3/4 תפריט בבית קפה, ריינולדס מחליט, הוא מזמין את המלצרית שלו, אלמה, לארוחת ערב, ובניגוד למהלך ההיסטוריה האנושית היא מסכימה, למרות שאני חייב לומר שההמשך, כאילו מאותו רגע אני כל הזמן חיכיתי לרגע שבו הוא ינסה לרצוח אותה, כי זה פשוט...
כי זה הופך את הסרט למעניין.
הוא מאוד מאוד קריפי, הוא לא קריפטי, הוא קריפי, זה לא אותו דבר.
תשמע, זה הבדלי מעמדות, הוא מאוד עשיר, היא קצת יכול להיות רואה את זה בתור הזדמנות לשפר את חיי הקשה היום, כאילו.
הוא כפוי ממנה בגיל, שזה גם משהו שכנראה מוצא חן בעיניה, אני לא יודע.
אבל כמו שאמרנו לפני הפודקאסט, דניאל דיי-לואיס לא נראה כמו הגיל שלו.
לא,
דניאל דיי-לואיס החליט שהוא משחק גבר בן 40 לפני, בגיל 29, והוא נראה ככה מאז ועד היום. 40 בדיוק, אפילו לא כזה, אתה יודע, לא 39, לא 41, זה כזה, הוא נעצר בגיל 40 כי ככה הוא החלט שהוא נראה.
הוא היה צריך לשחק את הדוקטור, הוא אמין בתור בן על מוות.
כן.
אז הדייט די מוצלח, אלמה באה לבית של ריינולדס ופוגשת שם גם את סיריל, אני חושב שמעט פסיכו לא ראיתי כזאת הצגה מעודנת של בת משפחה.
אוקיי.
זאת סיריל, אחותי, היא תמדוד אותך עכשיו.
אתה רואה עוד הוכחה לבדל בין אותך, חשבת על פסיכו, אני חשבתי על המנסרים בטקסס.
אני חשבתי גם עליו.
אוקיי, בסדר.
הם לוקחים את המידות ומגיעים למסקנה שבעצם, אחד מהדברים שריינולדס מוצא בעל מה שכל כך מוצא חן בעיניו, זה שיש את הגזרה המושלמת.
בשבילו לעצב בגדים.
כן, שזה אומר חזה קטן, קצת בטן, מידות אחרות שנאמרות.
מסוג הדברים שאתה לא אמור להגיד על נשים, בטח שלא בפנים שלהם.
בטח לא בדייט ראשון, נגיד את זה ככה. כן. סט, אני יכול להבין אם הם עובדים ביחד וזה התפקיד שלה, או ש הם נמצאים ביחד כבר זמן מה, והוא אומר, אוקיי, אני רוצה לתפור לך סמלה.
כן, אביעד לא אמר שהוא רוצה לתפור לי סמלה, ושהוא עושה את זה כי הבטן שלי קצת גדולה, עד הפודקאסט החמישי שלנו ביחד.
כן. וזה עדיין לא קרה, כי אני לא יודע לתפור.
כן, אבל אמרת שאתה רוצה, זה מה שחשוב, כאילו.
האמת שאני יודע לתפור, ואני יודע, אני יודע כאילו לתפור את ה... אני יודע לתפור קרית. זה מה שלימדו אותנו בכיתה ה'.
זה יותר טוב ממני.
לימדו אותנו בכיתה ה' לתפור קרית, וזה כל מה שאני יודע.
והסרט מכאן עוסק במעלות ומורדות היחסים ביניהם, עם דגש למונח מורדות, כי ריינולדס הוא בן אדם עם שגרת חיים סופר מוגדרת, שכל פעם שסוטים ממנה אפילו קצת, זה די מטריף אותו. אם היא מגיעה לארוחת הבוקר באיחור 6 דקות מתחילה למרוח, פתאום מריחה שלה לטוסט תיוצג בסאונד טרק בתור אחד מהאפקטים הקוליים הכי מטרידים מהסוכריות כאילו.
אני רק רוצה לומר, הם צריכים לתקן את הטוסטר. משהו שם הוא שורף, הוא שורף יותר מדי חזק. אני לא יודע מה קורה שם בדיוק.
לא מבין את הטוסט שלהם ככה.
או זה או שהיא מרוחת עליו נהיה זכוכית. אני מבין את הקטע שזה מפריע לו, ואין לי בעיה שעשו, שהדגישו את זה, אבל חבר'ה, תבדקו את הטוסטר. משהו שם לא בסדר.
מישהו הלך ליותר מדי סרטים של כריסטופר נולן וכזה, אז צריך לענות את הקהל עם פסקול, זה מה שמביא להצלחה, הבנתי.
אני חושב שאתה היחיד שאמר את זה אי פעם.
אני שותף בקבוצה. אני שותף בקבוצת אנשים שמתעצבנים עם פסי קול של כריסטופר נולן .com.
יש לכם אתר גם יפה.
בהחלט.
קניתם את ה...
וכותבים את זה באנגלית, אבל עם האיות העברי. אנשים שמתעצבנים מ...
אוקיי.
כן. להתחיל להיית את זה?
לא.
אז כן, היחסים הם נורא קשים, והיא מנסה מדי פעם, זה להיות ספונטנית. ולוקח לה יותר מדי זמן להבין, הרבה יותר מדי זמן להבין, שהאיש הזה, שמוצג לה בתור הבן אדם הכי קפדני בעולם, לא אוהב ספונטניות, ובשלב שבו היא עושה לו, אתה יודע, ארוחת ערב ידידותית, אחרי שסיריל מזהירה אותה, הוא לא יאהב את זה, שאת מוציאה את המשרתים מהבית, שאת מכינה את האוכל לבד, שאת עושה את זה אפילו, אתה יודע, 10 דקות אחרי השעה המיועדת, הוא לא יאהב את זה.
שלא דבר על זה שמשתמשת בחימה.
כן.
הוא לא אוהב חימה.
כאילו, הוא אוהב חימה בנסיבות מסוימות.
כן. אבל כאילו, זה לא ה... זה לא הקטע של חימה. הוא אוכל המון.
הוא אוכל המון.
הוא גילמור.
כן. כן.
כן. בנות גילמור. הן אוכלות המון.
רציתי להבין את מפלצת פנטזיה כלשהי. לא. ממדריך ה-D&D, אתה יודע, מה-Update 2.
זה נשים שאוכלות 7 מנות של פנקק לארוחת בוקר.
אתה צריך לגלגל 2 קוביות כדי להינצל. אם יוצא לך פחות מ5 ו2 קוביות ביחד, הגילמור אוכל אותך. אם יוצא לך בין 5 ל-8, הוא אוכל לך רק, אתה יודע, איבר אחד מהגוף.
את הראש בדרך כלל. לא ראית את הסיבה?
ראיתי, טוב, עונה הראשונה אני חושב, אוקיי. חושב שאני נהניתי, אבל פשוט עבר הרבה זמן.
אני אוהב את הסדרה.
אין, לגיטימי כן. לגמרי, אביעד.
הקטע שאלמה היא יותר משרתת איזשהו רעיון מאשר מה שהייתי מגדיר אותה כדמות, כי היא עושה קפיצות לוגיות נורא, נורא חדות, וזה בזמן שדווקא ריינוס וסיריל די מאופיינים כדמויות מההתחלה, ואנחנו מקבלים את מה שאנחנו רואים.
עוד פעם, הבעיה היא שהיא ממשיכה לעשות... כן. להתנהג בספונטניות כלפי סיריל, כשברור כאילו לכל מי שראה אותו על המסך ל5 דקות, שלא לדבר על מישהי שחיה איתו בשלב הזה כבר לפחות שבוע?
יותר.
כן, כאילו אני אומר מינימום, בדיוק איזה התנהגות תטריף אותו, ובדיוק, הוא כמו ילד קטן, כאילו הם אוהבים שגרה, הם אוהבים את הדברים שהם אוהבים, וחס וחלילה אם תנסה לשנות להם משהו פתאום, כאילו...
היא בשלב מסוים אומרת לה... אגב, יש... זה מסופר בידי אלמה, כל הסיפור, היא... יושבת עם, אני חושב שזה הרופא עם דוקטור הרדי, אני לא בטוח, כן. והיא מספרת לו את זה, וזה לא, זה לא שבסוף זה מתחבר לאנשו, היא פשוט, היא מספרת לו על ההיכרות שהייתה לה עם ריינולדס, והיחסים ביניהם וכל זה, וזה לא שבסוף הסרט יש לך איזה גילוי של, עכשיו הם ב, לא יודע, בלוויה שלו, או שעכשיו היא נזכרת בו אחרי שנים כשהיא הזדקנה, או ש... זה, לא, היא פשוט יושבת ומספרת את זה, כאילו,
כאילו אתה...
בלי שום מסגרת.
זה מסוג הסרטים ש... יהיה קל מאוד לנתח אותם, כי נותנים לך הרבה ניתוח, זה לא הופך אותם לטובים לצפייה, זה הופך אותם למעניינים לדיון, מה שנקרא, כאילו אתה יכול לכתוב הרבה מאמרים על איך שהסרט הזה מציג, אתה יודע, האם היא משקרת לעצמה, בהתחשב בעובדה שבסוף הסרט היא מתחילה לדבר על העתיד שיכול להיות להם, כאילו לא על העתיד שהיה להם, כאילו לא נזכרת בעבר,
כן.
על העתיד שיכול להיות להם, האם זאת אומרת שכל הסרט הוא סיפור ממה שנקרא מקור בלתי אמין?
היא בהחלט משקרת לעצמה.
כן, אבל כאילו בסופו של דבר, זה מאוד מעניין לדבר על זה ולכתוב על זה, ואני בטוח שיהיה הרבה מאמרים בכל מיני כתבי עת לקולנוע וואטאבר, אבל כשאתה יושב לצפות בזה, הסרט הזה משעמם. עכשיו, הוא לא משעמם כמו הסרט שראינו שבוע שעבר, שהסרט מכובד מועמד לאוסקר על יחס בין שני אנשים שיש ביניהם מפרש גילאי מופרז שמוביל לקצת התנגשויות בדרך שבה החברה לא, מקבלת אותם.
העיתון זה היה לפני שבועיים.
מה הפרש גיל בין תום הנקס למריל סטריפ?
חצי שנה? לא יודע. זה עדיין הפרש.
כן. כאילו זה לא משעמם כמו קרא לי בשמחה, כי אתה יודע, דברים קורים בסרט הזה, לדוגמה בשלב מסוים, אלמה מרעילה אותו. פטריות.
טלאם. פעם שנייה שאנחנו רואים את זה השנה בקולנוע, אני חושב שזה
השנה, זה החודש הראשון, אנחנו בקושי בחודש השני.
שנת ההפקה.
אוקיי, בסדר.
זה מועמד גם לאוסקר.
אני אפילו לא זוכר על איזה סרט מדובר.
אני לא אגיד כי זה ספוילר.
כן, ספוילר, כן.
לא פעם ראשונה שראינו את זה בחצי השנה.
בסדר, הרעלה על ידי פטריות זה משהו שמאוד מקובל ברומן הוויקטוריאני.
אבל זה לא רומן ויקטוריאני.
העובדה שהסרט הזה כל כולו מסופר כאילו במין כזה, אני חושב זה מסבירה לך, זה משהו שרומנים ויקטוריאנים מאוד אוהבים לעשות, שכל הסיפור מוצג כהרצאה או חלופת מכתבים או משהו כזה.
שני דברים מאוד הפריעו לי בקטע הזה, ספציפית. אחד, זה קורה אחרי שהיא מכינה לו ארוחת ערב והיא... זה מוביל למריבה, ומתלוננת על זה שהיא מרגישה שהם אף פעם לא לבד, תמיד יש אנשים סביבה בבית, ואז היא לבד במטבח, ואף אחד לא לידע ולא מפריע לה, זאת אומרת, הרגע התלוננת על משהו שאנחנו רואים שהוא לא נכון, מה שהופך את כל הוויכוח לבעצם, התפקיד שלו בעלילה קצת מפוקפק, והדבר השני זה, עוד פעם, הקפיצה הלוגית שהיא עושה, הוא לא נותן לה את ה... הוא לא מתייחס אליה כמו שהיא הייתה רוצה להיות, היא רוצה להיות האישה שלו, היא רוצה להיות מרכז החיים שלו, ולהרגיש שהיא בעצם שווה לו בבית, ולא פשוט עוד מישהי שנמצא שם.
מכלל הבגדים, כן.
כן. עוד מישהי שפשוט מספק את משהו עבורו. אז הפתרון מבחינתה זה לא לעזוב אותו, או לדבר איתו על זה בצורה יותר ישירה. הפתרון מבחינתה זה להרעיל אותו, כדי שהוא יזדקק לה כשהוא חולה.
היא לא יודעת בדיוק מה יקרה לו, כן?
לא, יכול שהוא היה מת גם מזה.
כן.
אז...
עוד פעם, זה לפחות הופך את הסרט למעניין.
וזה העניין, שמהכירות הראשונה ביניהם, הייתי משוכנע שהוא הרוצח הסדרתי. הוא כאילו זה ש...
כאילו, ראית מה הגישו בבית הקפה שבו יבדה? זה רצח כאילו...
זה לא רצח, זה נחשב הריגה.
זה English Breakfast, a.k.a. Future Murder. זה כזה, איך אתה הורג מישהו? לאט לאט עם סוסג'ס.
הסוסג' זה היה בסוף, זה היה כאילו, זה היה כינוח שלו. והוא רזה איכשהו. אבל בדייט הראשון, בארוחת ערב, ריינולדס אומר לאלמה שהוא שואל אותה על אימא שלה. ואז שואל אותו על אימא שלו, והוא היה מאוד קשור לאימא שלו. והוא אומר, אבל היא עדיין איתי פה. ושאל למה הכוונה, הוא אומר, הוא מצביע על הבגד ואומר, אפשר להכניס כל מיני דברים לבגדים שתופרים. ואני חושב, אוי לא, הוא הכין את הבגד הזה מאימא שלו. אז לא, יש שם משהו...
זה היה הופך את הסרט לי יותר מעניין.
כן, אז לא, יש לו שם טלטל מהשיער שלי, אני חושב שזה עדיין די קריפי, אבל לא באותה צורה. רק לחשוב על איך הוא השיג אותו, זה החלק המטריד.
לא, כאילו זה... אוקיי, זה מוזר.
נער בן, לא יודע, 16-17.
אני לא יודע מתי האמת. זה מוזר, אבל בגבולות הגיוני. עכשיו, עוד פעם, זה בונה על הרעיון של היחסים ביניהם, שאני לא יודע מה היא כיוונה לעשות בזה שהיא הראילה אותו, יכול להיות שבאמת כיוונה שהוא פשוט ימות ויפתור אותה, אבל כשהוא...
ההנחה שלי שהיא רצתה שהוא יזדקק לה.
כן, אבל מה שבאמת קורה זה כשהוא חולה, והוא לא יכול לדאוג לעצמו והיא מטפלת בו, כמו שאמא מטפלת בילד, אז הוא אוהב אותה שוב, וברגע ש... והוא אפילו נכנע כאילו למוסכמות החברתיות ומתחתן איתה, שזה בבור משהו שהיא רצתה.
וזה יותר מזה, אפילו אם אתה אומר, כמו שאמא דואגת לילד, יש לו הזיה שהוא רואה את אמא שלו, בסמלת קלה, כמו בתמונה שהוא ראה קודם, וכשאלמה נכנסת לחדר, ההזיה נעלמת. זאת אומרת...
היא תופסת את המקום שלה.
מעולם לא האשמתי את פול תומאס אנדרסון בעידון. אני לא חושב שמישהו אי פעם ישים אותו בעידון, זאת אומרת, יש לו הרבה מעריצים כבמאי, ואני עוד יהיה לי מה לומר גם על העבודה שלו כבמאי נטו, אבל לא נראה שמישהו אי פעם טען שהוא מעודן.
סביר להניח. סביר להניח שמישהו כן טען את זה, והאינטרנט הוא מקום גדול. מצד שני, שמעתי גם אנשים טוענים שאתה יודע, זק סניידר הוא מעודן, אז מה אני יודע?
מי בדיוק טען את זה? גודזילה?
אני מצטער. מה שאני מנסה להגיד, אז הוא צריך אותה, ולכן הם מתחתנים, אבל אז הוא מבריא, ועוד פעם הסכסוך מתחיל, ואז מה שקורה בסוף הסרט זה, היא מכינה לו עוד פעם בדיוק את אותו הרעל, רק שהפעם הוא מודע לכך, והוא לוקח את הרעל ופחות או יותר נותן לה אישור של ככה היחסים האלה הולכים להתנהל.
והמניאקית משתמשת בהמון חמאה.
כן. אני מבין שדרך היחידה שהיחסים בינינו יכולים להצליח, זה לידי זה שאני צריך אותך, כמו שהייתי צריך את אמא שלי, ולכן אני הולך לתת לך לשים אותי בעמדה של חולשה.
מדי פעם, ככה, כן.
כאילו...
שזה... יותר מוקדם בסרט היא אומרת שיש לו רגעים שהוא פשוט, אחרי שהוא עובד ומשקיע המון, הוא לפעמים לכמה ימים פשוט מתכנס לתוך עצמו, וממש היא אומרת כמו ילד קטן.
עוד פעם, עדין.
למה, כן, אבל למה זה לא הספיק? למה זה לא היה... למה לא יכולים להסתמך על זה?
אנחנו גם לא מבינים כאילו איזה נזק זה יעשה לעסק העתידי שלו, אחרי הכל הסמלה לנסיכת בלגיה כמעט נהרסה.
כן, ובונה, כמו זמן הם עבדו על לתקן אותה.
זה הדבר הכי קרוב לפצצה מתקתקת שיש בסרט הזה, זה כזה, הסמלה חייבת להיות מוכנה עד 9 בבוקר, כזה, היי, תראו לי את הסמלה.
כן.
כאילו, אתה במים מקצוען, אתה טוב לגרום ל...
הוא היה לה קרע קטן, בצד וקצת לכלוך.
לכלוך, כן.
כן, ממשחת נעליים, שזה אגב כאילו, זה הדרך הכי פוש שיש ללכלך משהו.
אני מניח.
זה כי אתה דורך על זה בטעות והמשחת הנעליים שלך נשארת על זה.
אז כן, אנחנו אפילו לא יודעים כאילו אם אהבת השמלה בסוף. כאילו זה לא היה, אין איזה עלילת משנה בסוף שבו נסיכת בלגיה חוזרת ומכריזה מלחמה על אנגליה כי הוא העליב אותה עם השמלה הנוראית הזאת. שעוד פעם, היה יכול חס וחלילה להפוך את הסרט למעניין. אנחנו לא רוצים, פול תומס אנדרסון, ובניגוד אליך, אני די אוהב את פול תומס אנדרסון, מידות רעות היה באחד מהסירייה שלי ב-2015 הוא יצא.
כן, הוא היה הבחירה שלי לסרט הגרוע של השנה.
הוא היה הבחירה שלי לאחד מהסרט הטובים, לא בטופ 5, אבל אחד מהסרט הטובים, אני חושב. אני מאוד אהבתי את זה ייגמר בדם. אפילו המאסטר סרט שלהפך היה דווקא מאוד מאוד אמביוולנטי לטעמי, לפחות, אתה יודע, היה בו שתי הופעות משחק נהדרות במרכז, ולא רק הופעה אחת שגוזל את זה כל תשומת הלב.
כן, המאסטר, אני בהחלט אמרתי שהמשחק... שווה צפייה רק
במשחק. והיה בו כמה קטעי צילום שהיו ממש ממש יפהפיים, כאילו הרכיבה במדבר, או הקטע שבו הוא מנסה לזקק אלכוהול מדלק טילים. זה היו לפחות סצנות שאתה זוכר, כי הם נראו כל כך יפה, ופה אני כזה, יש את החגיגת סוף השנה הדרמטית בסוף.
אתה יודע מי הצלם של חוטי אינסטרים? אתה לא תמצא את השם שלו פה.
אוקיי.
קוראים לו פול תומס אנדרסון, הוא עושה את זה בלי קרדיט.
אוקיי.
זאת, אני לא חושב שהוא בעצמו החזיק את המצלמה, אבל הוא היה director of photography, זאת אומרת, הוא החליט על כל הצילומים, מי יעשה מה וכל זה, והאמת...
את הסרטים הקודמים שלו צילמו צלמים מקצועיים, אני מניח?
כן, אחד מהם זכה באוסקר.
הגיוני. הסרטים שלו היו מצולמים יפה מאוד עד עכשיו.
כן.
זה לא מצולם רע, כאילו, שלא תהיה טעות, זה לא יודע איזה סרט כזה של אוי מה לזה לקורא פה, זה פשוט... מצולם באופן די שגרתי.
זה, אבל אני חושב שדווקא הצילום פה, חלק מהזמן עושה עבודה ממש טובה כשהוא עוקב אחרי הדמויות, כי... ופה דווקא נכנס לדבר החיובי שיש לי לומר על הסרט, הוא מבוים ממש טוב, מבחינת העבודה הטכנית, האופן שבו הדמויות מוסגרות בתוך התמונה, זה שלכל דמות יש בדיוק את המקום שהיא צריכה בפריים. אין אף פעם תחושה שמישהו... תופס יותר מדי מקום, או שאנחנו לא מקבלים מספיק מידע ממה שנחשף מולנו. יש קטע שבו נערכת תצוגה, סוג של תצוגת אופנה בתוך הבית, שבו אורחים מכובדים רואים את הדוגמניות וגם את האלמה ביניהן, פוסעות לחדר עם סמלה ועם מספר, כדי שהחליטו אם הם מעוניינים במשהו וכל זה. ואני חושב שהקטע הזה נעשה ממש טוב, יש שם שוטים רציפים שעוקבים אחריהן מחדר לחדר, והאופן שבו הדלת נפתחת וכל האורחים המכובדים מחכים בחדר ליד מסתכלים, אני מאוד אוהב שעושים דברים כאלה שמשתמשים נכון בסביבה. מצד שני, כאמור, הזכרנו מסיבה שיש לקראת הסוף, מסיבת השנה החדשה, מה שנקרא New Year's,
כן.
סילבסטר כבר לא מקובל לומר, נכון?
אני לא יודע. אני לא יודע איך הם קוראים לזה באנגליה. אני חושב שהם קוראים לזה פשוט New Year's Eve.
כן, באנגליה כן.
כן.
אני גם לא חושב שהם באנגליה באותו רגע, אבל...
זה באזור, באזור שנמצא תחת מגף האימפריה הבריטית עדיין.
כן. בכל אופן, הקטע הזה דעתי דווקא שם עבודת הצילום לא עשתה את מה שצריך, כי אמורה להיות תחושה של בלגן, של עומס חושי. וגם המוזיקה די חלשה, למעשה הם מפסיקים את המוזיקה כדי לספור לאחור, ואז שהיא מתחדשת היא די חלשה, אין חרה של אנשים מסביב. ריינולדס מצליח לאתר את אלמה בקהל, אחרי שהיא הלכה לבדה למסיבה. וכל המטרה של הסצנה הזאת זה להראות איך היא מנסה בעצם למשוך אותו לחיים יותר פתוחים ויותר חברתיים, וזה רק מוביל לעוד נתק ביניהם. אבל האמת היא שמשהו שם חסר, אין את התחושה של, אתה לא מרגיש שזו מסיבה. זה נראה כאילו הם פשוט מלא אנשים מחכים שמישהו יגיד אקשן.
כן, עוד פעם, כמו שאמרתי, די חסר חיים, כמו הסרט. אני רק רוצה לציין שהצלם שעובד עם פול תומאס אנדרסון רוב הזמן זה רוברט אלסוויט, שעשה את זה ייגמר בדם.
עליו זכה באוסקר.
ואת אינרנט וייס, הוא עושה גם את מישן אימפסיבול רוג ניישן, אגב צילומים יפים.
כן, גם נייט קרולר
שאהבנו. הרבה הרבה סרטים שמצילומים טוב, וג'ילי.
כן.
כאילו, צריך תמיד לבחור את האחד הנוראי, וכזה...
תראה, ג'ילי עשה... מי הבמאי של ג'ילי?
אף אחד.
אתה תופתע. אתה תופתע ברגע שתראה את השם.
מרטין ברסט, אני מופתע כי אני לא זוכר כל כך את מרטין ברסט.
הוא עשה ניחוח אישה.
נכון. הוא עשה את בברלי הילס קאפ.
ואת סאטרדי נייט לייב.
פעם לא ראיתי סאטרדי נייט לייב, אתה יודע? כאילו, ראיתי תוכנית טלוויזיה, זה כנחשב?
לא.
זה לא כאילו, הנחתי שתוכנית טלוויזיה זה המשך של הסדרה, ושהסרט...
לא, זו התוכנית טלוויזיה, הוא ביים שם.
אוקיי. כאילו, אם הסדרה, אם הסרט המפורסם סאטרדי נייט לייב, הוא פשוט כאילו שורה של קומיקאים מניו יורק, עומדים על הבמה ומדברים, אני בעד זה.
יש שורה של סרטים כאלה. בכל אופן...
כן.
זה מרטין ברסט, הוא עושה את ג'ילי,
ובחזרה אחורה,
וזה גמר את הקריירה שלו.
שאותו צילם רוברט אלסוויט, שנתן, נפח הרבה חיים ביצירות של פול תומאס אנדרסון, שלא נמצאות בדבר הזה, הידוע בשם פאנטום ת'רד. כי זה סרט משעמם. כאילו, אני יודע שמבקרים אמורים למצוא סיבות להגיד למה סרט רע, אבל סיבה מספר אחד, זה סרט משעמם. הוא לא מעניין, לא קוראים בו דברים שמגרים את החושים או את האינטליגנציה או שום דבר אחר.
זה מעניין כי בדרך כלל כשאנחנו נדבר על סרט של פול תומאס אנדרסון, אני אהיה זה שאיתן כן. שהוא נורא משעמם ולא קורא בכלום, ואתה זה שתנסה להגן עליו.
כאילו, אני אצליח להגן עליו, אתה מתכוון?
לא, עובדה שלא. לא, בוא נגיד, מידות רעות זה די דוגמה לכמה אנחנו... חשנו אחרת, כמה חשנו בצורה שונה לגבי פיסת הזבל ההיא.
לגבי היצירה המופלאה היא שמצלמת.
זה אכן היה מופלא שהוא הצליח להכניס כל כך הרבה כלום לתוך
סרט. יצירה נהדרת שממחיזה את הרעיון של סוף תקופה ואת הפרנויה והבלבול שנמצאים בלב האמריקאי.
צריך לעבוד קשה כדי לגרום לחואקין פיניקס לשחק רע.
כאילו העובדה שאנחנו חוזרים לעשות ביקורת על סרט שדיברנו עליו לפני שנתיים אומרת לכם כמה אין מה להגיד על הסרט הזה.
לא, אבל זה העניין. אני לא חושב שהוא גרוע, אני חושב שיש בו קטעים משעממים ברמה שלא הפריעו לי הדיבורים של האנשים בשורה מאחוריי. אני חושב שהסוף שלו מאוד לא הגיוני מבחינה תסריטאית, מבחינת הכתיבה, הוא מתבצעות שם כמה קפיצות שאין שום דבר שבאמת מחזיק אותן. אני חושב שהדמות של אלמה היא יותר קיימת כדי לשרת את הסיפור מאשר מתפקד כדמות מפני עצמה.
באופן אירוני מורדת נגד התפקיד של עצמה.
אוקיי.
Okay. כאילו כי הדמות אמורה להיות זאת שמתעצבנת okay. כשאין לה, אין לה agency מה
אז
שנקרא.
אז זהו, היא, כן. היא באמת כמו בובת חייתים, רק שהיא בובת חייתים של הבמאי, לא באמת של הדמות. ואני גם חושב שכל מערכת היחסים בין ריינולדס ואלמה אין לה שום בסיס. אז... אין להם שום כימיה ביניהם, גם לשחקנים עוד יש קצת, אבל הדמויות הן כל כך לא קשורות אחת לשנייה, ועדיין אני כן הרגשתי קצת משהו בסרט הזה, כן היה לי עניין מסוים בלראות איך דברים מתפתחים, והאמת שאמרת את זה לפני הצפייה בסרט, הזכרת את זה שיש לי קצת חולשה לסרטים היסטוריים, אז יכול להיות שזה השפיע שכן, רציתי לראות איך נעשה בניית העולם.
גם לי, ואחד הדברים שדיברת לפני זה, שזה נורא מזכיר לי כמו גרסה פחות טובה של מיסטר טרנר. שזה עוד סרט...
שהוא סרט ששנינו מאוד אהבנו.
כן, שהוא סרט היסטורי אנגלי, על אמן מכובד, והמערכת היחסים החדשה שלו, והדרך שבה זה מתערב עם העבודות שלו.
במיסטר טרנר אתה גם מרגיש את התקופה, ואתה מרגיש איך היא משפיעה על היצירה.
מיסטר טרנר זה סרט שמלא במרקם וחיים. כן. הסרט הזה הוא סרט על אדם שבכוונה נמנע ממרקם וחיים, ולכן במידה רבה, יופי, הבאת לי סרט, אני חושב שנמנע מכל תחושה.
כן, בחוטים היסטוריים אין הרגשה של התקופה. כאילו, אוקיי, המכונית שלו זה משהו שכל פעם הזכיר לי שזה לא מתרחש בימינו. נגיד, דברים כאלה. אין איזה מוסכמות חברתיות שהסרט מראה שלא היו קיימות, שלא קיימות כבר היום. אין שם איזו תחושה של השפעה של הכלכלה מסביב, דברים כאלה. הוא אומר שהוא... יש שם איזה, לא יודע, איזה מלמלה הולנדית מהמאה עד 18 או משהו כזה שהוא אומר שהוא הציל בזמן המלחמה. אוקיי. אני די בטוח שהוא לא עשה את זה בעצמו, אלא פשוט אנשים עשו את זה והוא הציל איזה מהם.
מה הוא עשה בזמן המלחמה באמת? הוא היה בגיל הנכון.
אולי הוא תפר בגדים, מדהים, אני לא יודע, כאילו...
בשביל הנאצים.
אוקיי.
תשמע, נאסא גייסו מדעני טילים נאצים.
רגע. נסיכת בלגיה, הוא אומר שהוא עשה, הוא הכין סמלות להטבלה שלה, לטקס היציאה שלה, וכל זה.
מאיזה צד הם היו?
זהו, הם היו כבושים בידי גרמניה הנאצית.
אוקיי.
אז אלא אם כן היא הייתה בגלות, ואיכשהו המשיכה לעשות את כל הטקסים האלה, יש לנו פה איזה סיפור שלא...
היציאה שלי לחברה, עם הרמן גרינג.
משהו פה לא נאמר.
הדמות שהאמת הכי אהבתי בסרט זה סיריל.
כמובן.
לזלי מנוויל.
כי סיריל היא דמות.
כי היא דמות ואתה מרגיש כבר בסצנה הראשונה שלה ואז לאורך כל הסרט, איך היא מישהי שכן מבינה את הבעיות של האח שלה וצריכה כאילו... למדה לארגן את החיים של הסביבם, ובכל זאת לעמוד על שלה, היא לא לגמרי כנועה לרצון שלו, אבל היא כן מבינה איך לגרום לו להבין שאתה יודע, העולם לא מתנהל תמיד לפי מה שאתה רוצה ולפי מה שנוח לך, אבל בכל זאת, אתה יודע, בוא, we'll accommodate you.
יש בה גם חום כמוס, לא במובן הפיזיקלי, אלא היא מאוד קרה כלפי חוץ, מאוד ככה ישירה, ותמיד ככה מקצוענית, אבל רואים שהיא דואגת לריינולדס, ורואים גם שאיכפת לה ממה שאלמה עושה, ואיך היא משפיעה על הסביבה שלה.
היחסים, אתה יודע, היריבים בינה לבין אלמה במידה רבה הרבה יותר מעניינים, יש לה הרבה יותר כימיה עם אלמה מאשר שיש לאלמה עם ריינולדס.
אז זה גם מוצג בסצנה שבאמת צריכים לתקן מהר את הסמלה של נסיכת בלגיה.
כן.
שמתברר ש... יש להם צוות ענקי שם, בתוך הבית המאוד צר הזה, שזה מהבתים הבריטים האלה, שאתה מצפה שאתה נכנס ואתה רואה רק מסדרון, אבל בעצם יש איזה שבע קומות.
וכשאתה פונה במסדרון הבא, יש שתי תאומות, שאומרות לך, come play with us. Come play with us.
טוב, כי בנו את הבית על שטח קבורה...
של קלטי? סקסונים?
קלטי, לא יודע. אולי?
תלוי איזה גרסה של רובין הוד אתה רואה.
כן, אבל מה שקורה שם זה שבאמת הדבר הראשון שסיריל עושה זה ממש ככה כמו מפקדת באיזה בסיס צבאי אומרת הסמלה הזאת יכולה להיות מוכנה עד מחר ב9 בבוקר, אומרת תראי זה הרבה עבודה, אומרת אוקיי אני אגיד את זה עוד פעם, הסמלה הזאת צריכה להיות מוכנה ב9 בבוקר.
הסמלה הזאת תהיה מוכנה ב9 בבוקר.
אבל אז אתה שומע אותה ניגשת לעבודות אחרות ואומרת, אני נורא מצטערת, אבל כנראה שאנחנו צריכים לסיים את זה, אתם תצטרכו כנראה לעבוד יותר מאוחר, אם אתם צריכים להתקשר, להשתמשו במשרד שלי. זאת אומרת, ההתחלה שלה היא מאוד תקיפה ומאוד מרוחקת, אבל אז היא עושה את ה... היא מרככת את עצמה, כי היא כן מבינה שהיא מדברת עם בני אדם, ושמה שנכון לעשות עם הנשים שעובדות שם, זה לא להתייחס להן כמו לחיילות, או כמו לפועלות שהיא... שהיא יכולה כאילו להיפטר מן ולהחליף אותן תוך שנייה, אלא לתת להן את התחושה שהם מעריכים את העבודה שלהן.
ומשהו שהיא כן אמרה בו לדניאל דיי-לויס, לזלי מנוויל נראית מאוד צעירה לגילה, היא בת 61.
והוא בן 60.
כן, לא רואים את זה עליהם, אז בזה בחירת ליוק טוב. אוקיי, דניאל דיי-לויס, בוא נסיים עם זה, כי זה ההופעה האחרונה של...
בוא נגמור את הקריירה, יאללה.
גדול התספיאנים של דורנו, quote unquote.
הוא בסדר. הוא דניאל די לואיס, הוא לא יהיה רע.
כן, הוא לא יכול לעשות הופעה רעה, אבל עוד פעם, זה בגלל התפקיד שהוא בחר כזה תפקיד אנמי, שאני כזה, זה לא מנצל את הכוח שלו?
זה קצת נראה כאילו פחות בחר את זה, כי התפקיד מעניין ומאתגר אותו, ויותר פשוט בתור טובה לבמאי. נכון, יש קצת את התחושה הזאת של, כאילו שפול תומאס אנדרסון אמר, אוקיי, אני רוצה עוד פעם לעבוד עם דניאל די לואיס, דניאל די לואיס, כן, אני רוצה לפרוש, אומר, תעשה ג'סטה לך, תעשה ככה.
בדרך כלל, אתה יודע, יש הרבה פובליסטי מעבר לכל ליהוק של דניאל די לואיס כבר. שני עשורים, כאילו בערך.
אני לא שמעתי שהוא חזר בזמן כדי להתכונן לתפקיד הזה.
לתפקיד של דוקטור הוא. בגלל זאת, הסיבה שהוא סירב לשחק בדוקטור הוא אמר, אני לא יכול ללמוד להיות שיהיה לי שני לבבות, זה מגוחך אפילו בשבילי. זאת הסיבה היחידה.
כי אמר אחד?
אני כזה, אני יכול לחזור בזמן אם צריך, אני יכול להפוך לבן אדם אחר לגמרי אם צריך.
יש לי סוניק סקרודייבר בבית כבר.
כאילו, אני יכול לבנות אותו, אני יכול לבנות אותו, אני יכול לבנות כלב רובוט חייזר חמוד.
אני יכול להתגלגל לגוף חדש, עשיתי את זה כבר כמה פעמים.
אבל אני לא, אין לי שני לבבות, זה מוגזם. איפה אני אדחוף אותם? פיזית.
הוא מאוד רזה.
כן, בדיוק. אז זה מה שאני אומר, זה מישהו שאתה יודע, אוקיי, סביב הליהוק שלו בכל סרט כבר שנים יש איזה קמפיין שלנו של תראו איך הוא עושה את הדבר הזה, אבל אני אומר שבדרך כלל כאילו זה נכון, הוא עושה את הדבר הזה, כשהוא מופיע באחר...
בכלל הוא עושה את הדבר הזה, שאומרי שהוא עושה.
לא, אבל אתה יודע, זה לא כמו ג'רד לדו שכזה, אוי, הוא נבלע לגמרי התפקיד של הג'וקר וכזה, לא, לא, סתם שם איפור ומתנהג כמו אידיוט. שזה, הוא נבלע בתפקיד...
תראה, זה די הג'וקר.
לא, זה די להיות ג'רד לדו. הג'וקר מאיים.
בגלל זה ליקחו אותו, אתה יודע.
כאילו, זה היה לי גרוע מאוד.
הוא לא היה טוב בתפקיד, אבל ג'רד לדו, בוא נראה, יש לו הרבה משותף עם הג'וקר.
זה היה לי הכי גרוע בג'וקר, ואני כולל בזה את סיזר רומרו. שלא תרח לגלח את השפם שלו, שם את האיפור על השפם.
כן, זה היה קמפי בכוונה גם.
כן, בדיוק. וואו, סיזר אומרו בסוסייד סקואד, זה משפר את הסרט בכל כך הרבה רמות.
לא נחזור לסוסייד סקואד, זהו, סיימנו איתו.
עוד עשור, כשנעשה פרקי פלשבק. מה שאני מנסה להגיד, אתה יודע, באחרון המואקנים, אתה באמת מרגיש את הנוכחות הפיזית שלו, של מישהו שלמד לצוד ולהילחם, וכל החיים שלו הם קרב.
כי הוא עושה את זה.
כן, בדיוק, בלינקולן, שאני יודע שלא אהבת את זה, יש לו את היכולת הזאת להיות בן אדם שמקסים אותך, אבל אתה צופה בשעה שאתה מוקסם מהסיפורים שלו.
בלינקולן הוא הלך לגור בבקתת עץ ביער כדי להתכונן לתפקיד.
כן.
הוא לא היה צריך לעשות, שום חלק בסרט לא מציג את השלב שבו לינקולן חי בבקתת עץ.
או כף רגלי השמאלית, או מתאגרף. הוא מאוד טוב בדברים האלה, ובדרך כלל במאי...
בכנופיות ניו יורק הוא למד להיות קצב, כדי שהוא יהיה אמין בתור קצב.
ובמאים בדרך כלל יודעים לנצל את זה, ונותנים לו קצת, אתה יודע, chewing the scenery לפחות פעם בסרט, לפחות פעם אחת אתה תראה אותו לגמרי משתגע, ואתה תענה מזה, אבל פה זה אף פעם לא מגיע. ההשתגעות שלהם תמיד כמו ילד קטן, שזה אוקיי, זה התפקיד, אבל זה לא מעניין לצפייה.
זה נראה מאולתר פה האמת. יכול להיות שזה באמת היה מאולתר, אני לא יודע, לא קראתי לגבי הסצנה הזאת ספציפית, אבל המריבה של ריינולדס ואלמה בארוחת הערב, היא נראתה לא מתוסרטת.
כן.
שזה, בסדר, זה ניסיון.
זה לא פערה, אבל זה ניצול רע של הכישרונות שלו. אתה יודע, יהיה מה שיש תחשוב עליהם, זה פשוט, מאז שראינו את הסרט האחרון של מיאזאקי לכאורה, שהוא כמובן לא היה הסרט האחרון של מיאזאקי, ואמרנו, אוקיי, זה לא סרט רע, אבל זה דרך די עלובה לאחד הבמאים הכי גדולים בהיסטוריית האנימציה לפרוש.
הוא הבין את זה.
כן. נראה מה יהיה עם ה... כמו שחבר של הפודקאסט רז גרינברג אומר, אני לא בטוח שישרוד עד סוף ההפקה. הוא לא איש צעיר והוא לא נראה הכי בריא בעולם. דניאל די לואיס, אם הוא ירצה לחזור לסקולנוע, אתה יודע, הוא בבריאות נהדרת, אני בטוח שגם עוד 20 שנה, אתה יודע, עוד 20 שנה הוא יראה בו כמו בן 45, כשהוא יהיה בן 80. אז הוא יאכל אם הוא רוצה,
הוא פשוט רוצה לאפשר לאחרים לשחק דברים.
אתה יודע, אם ייתנו לו איזה אוסקר גוד ביי או פרוול.
יש לו כבר שלושה, לא ייתנו לו עכשיו. יש לו כבר שלושה והוא מול גרי אולדמן שלא זכה אף פעם. גרי אולדמן הולך לזכות.
עכשיו, מה שלא הרבה אנשים יודעים זה שבשעות אפלות משחק את גרי אולדמן בתור מי זה היה?
ההוא, מה שמו, השיר של הזנוע, זה, קלפטר, לא?
זה היה דניאל די לואיס, וכזה, כשיגיע הרגע והם יגידו, והזוכה באוסקר הוא, גרי אולדמן, הוא יעלה לבמה, והוא יוריד את המסכסה עם הסיבה בלתי אפשרית, וכזה.
ומה שמוזר
שגם... שחיתי כל הזמן הזה.
מה שמוזר שגם הארבעה האחרים שמועמדים, גם דניאל די לואיס. הוא לא פרש, הוא פשוט התפצל. אוקיי.
דניאל מיד דיי לואיס, דניאל לייט דיי לואיס, וכאמור דניאל נייט לואיס. אז כן.
סרט שהוא, כאילו, קשה להמליץ עליו, קשה לומר שהוא שווה ממש את הצפייה. באופן מוזר, אני קצת יותר חיובי אליו ממך, למרות שזה פול תומאס אנדרסון, אבל עדיין, תגובה חיובי שהיא סרט של פול תומאס אנדרסון היא עדיין שלילית ברובה.
היא תמיד מוגבלת, כן. זה לא נורא, כמו הסרטים האחרים שלו.
לא סבלתי כמו בחלקם. Okay,
אני סבלתי יותר מכל סרט אחר שלו שראיתי, אם כי אף פעם לא סיימתי את פאנץ' דראג קלאב, אז...
אני לא התחלתי אותו, זה היחיד שלא ראיתי.
נעבור לסרט הקלאסי להשבוע?
יאללה.
אנחנו הולכים לדבר על... The beginning of a business empire. Nothing but a toilet and a youth club. Constant boil on my bum. How's your foot there? It's all good. Work now till you go back to college. I'm fixing you up with a job with your uncle. Like me friends. Bring us in. I will. Only you have to know how to squeeze the tits of the system. Okay. I'll charge you basic rent. Above that, you keep. Jack Kroll of Newsweek calls my beautiful laundrette a sharp, sophisticated, funny, sexy, compassionate picture. A delightful surprise in every way. My beautiful laundrette. המכבסה היפהפייה שלי אפילו שהוא הפעם לא הופץ באופן רשמי בישראל.
אבל כולם מכירים את השם הזה.
כן. אם יורשה לי לצטט שוב את רוג'ר ריברט, דינג, כי עבר הרבה זמן. אנשים אומרים לי שמי ביוטיפול אנדרט הוא סרט טוב, ואני אומר, הוא די חייב להיות, אף אחד לא היה מעז לעשות סרט רע עם שם כזה.
יופי.
כזה.
אני לא יודע, כאילו, ברבר שופ?
ברבר שופ הוא לא סרט טוב, לא. במיוחד.
לא, זה היה שאומר, העזו לעשות סרט רע עם...
זה היה שנים אחרי, זה היה סטנדרט לסרטים רעים. ירד. אנחנו, סיבה שאנחנו מדברים על זה מעבר לעובדה שזה סרט על רומנטיקה בעולם האופנה הבריטי.
זה לא ממש.
אני אומר עולם האופנה, אנחנו קונים.
לא, יש בגדים.
יש מכבסה, יש רומנטיקה.
הסיבה שאנחנו נוראים זה כי פנטום פרד הוא נכון לעכשיו הסרט האחרון.
הסרט האחרון של דניאל דיי לואיס.
זהו, והמכבסה היפהפייה שלי הוא לא הסרט הראשון שלו, אבל זה התפקיד המשמעותי הראשון שלו.
בקולנוע, כן.
כי הוא היה בגנדי באיזה משהו גם.
הוא היה בגנדי, והוא היה בכמה סרטים אחרים.
בגיל 14 הוא שיחק איזה חוליגן.
והוא היה בתיאטרון בריטי כבר אז, כמו רוב השחקנים הבריטים משם הוא מגיע.
אבל המכבסה היפהפייה שלי זה הסרט שדי גילה אותו לאנשים.
זה גם אחד הסרטים הראשונים של... סטיבן פרירס, הבמאי שגדל להיות אחד מהשמות הגדולים של הקולנוע הבריטי.
או לפחות אחד מהנפוצים. הוא אירן ריקליס הבריטי מבחינתי. הוא מוציא יותר סרטים ממה שמצליחים לעקוב.
כן, ובשנים האחרונות הוא נהיה מאוד מאוד כזה, משעמם כזה. כאילו אף אחד, הפרוגרם נראה כאילו היה הולך להיות להיט, ואז כולם כזה אמרו, לא, אף אחד לא מעניין אותו.
תראה, פילומינה היה מועמד לאוסקר, ופלורנס פוסטר ג'נקינס, אני לא ראיתי, אבל הרבה אנשים נהנו ממנו.
זה מה שאני קורא לו, סרטי סינמטק, סרטי לב כאלה.
עכשיו הוא הוציא השנה את ויקטוריה אנד אבדול,
שזה סרט שלא ראיתי, אבל אני מרגיש בנוח לגמרי להגיד עליו,
כי אתה מבקר מקצועי.
לפחות אני, כאילו... הכיבוש הבריטי בהודו, גרסת הרומנטיקה לזקנים.
אני פשוט חושב שזה סיקוול מיסס בראון, כאילו, ג'ודי דנץ' בתפקיד המלכה ויקטוריה מנהלת קשר עם מישהו שהוא לא בן מלוכה.
אוקיי, אז כן, אז הסרט הראשון של, הסרט הגדול הראשון של שניים האנשים שגדלו להיות שמות מאוד מאוד בולטים בקולנוע הבריטי, ובמקרה של דיי לואיס בקולנוע העולמי נקודה. התסריט נכתב על ידי חניף קוראישי שהוא מחזאי וסופר
גם די מוכר.
מאוד מוערך. קראתי את הספר הפריצה שלו The Buddha of Suburbia לפני כמה שנים. היה בסדר.
אוקיי, זה היה פריט מידע.
כן. אני קורא ספרים, אביעד.
גם אני. אני לא מסיים אותם, זה לא אומר שאני לא מתחיל.
אני כתבתי ספר, אביעד.
אני התחלתי.
אוקיי, היית יכול להגיד כתבתי, אני כותב את השמצים כל יום, טוב.
אבל זה לא נחשב ספר.
ובסרט
אני מתפרנס מכתיבה.
יפה, יפה. עכשיו אתה רואה, זה תגובה ציונית הולמת. דניאל דיי לואיס, גורדון וורנק, סעיד ג'פרי, רושן סס, דריק ברנש, ריטה וולף. איזה שם נהדר זה, ריטה וולף, כן. ריצ'רד גרהם, סעוד פרס ואחרים.
כן, הרבה פקיסטנים.
כן.
כי אנחנו באנגליה.
סאוף לונדון.
כן, שזה בתוך אנגליה.
הסרט מתרחש בשנות ה-80, והגיבור של האמת זה לא דניאל די לואיס, בתור ג'וני ברפוט, לא B-A-R.
לא ברפוט, ברפוט.
כן.
ברפוט.
עומר אומר עלי הוא הבן של מי שהיה פעם עיתונאי פקיסטני מאוד מאוד מבטיח, אבל אז אשתו של האב מתה. הם אומרים בתאונה, לא בדיוק בטוח שבזה היה מדובר.
התקופה היא תקופת התאצ'ריזם, והסרט לא...
והאב הוא עיתונאי מצד שמאל קיצוני של המפה. משהו קרה לה.
כן, וזה אולי קרה ואולי לא בגלל הפגנת תמיכה כזו או אחרת.
כן, והאב נשבר כתוצאה מכך, ועומר פחות או יותר פרש מהאוניברסיטה כדי לטפל בו, עד שנשבר לאבא מזה, והוא אומר לעומר שאם הוא לא לומד לפחות שימצא עבודה, והוא מוצא עבודה בהתחלה בתור...
קאווש.
כן, בקאווש של הדוד שלו.
של הדוד שלו, כן.
נסר.
כן.
נסר? כן, נוסר.
נסר.
שהוא מנהל, יש לו הרבה הרבה בתי עסק קטנים בכל האזור הזה. אחד מהם הוא מכבסה. מה?
אני רק מוודא משהו.
אוקיי, בסדר. אחד מהם הוא מכבסה, ואומר מסכים לקבל תפקיד במכבסה, ואולי אפילו לנהל אותה. וזה למרות הפקפוק של אחד מהעובדים הבכירים של נסר, סלים. שרואה בבחור כפרחח קטן שקצת מנסה להתעלות מעל עצמו נורא נורא מהר. ויום אחד, אחרי חגיגה משפחתית קטנה עם כל העובדים, אומר מגויס בתור הנהג של סלים ואשתו, ואת האוטו שלהם עוצרת כנופיית פרחחים גזענית, והמנהיג שלה הוא ג'וני, שמסתבר שהם מכירים, עוד מימי הבית ספר.
כן.
ואומר...
כי לונדון.
כן. ואומר מציע לג'וני עבודה, אפשרות לצאת מהחיים הפנקיסטים שלו.
אבל איפה העבודה הזאת תהיה? באיזה מיקום?
במכבסה היפהפייה שלהם.
כן?
כן.
הנה שאלה. זו מכבסה.
כן.
מה כבר יש לעשות שם?
לנקות.
הסרט הזה מוצא כל כך הרבה תירוצים ללמה אנשים יהיו בתוך מכבסה לא כדי לחבס.
זה כמעט מוצג כארקייד מקומי בשלב מסוים, אחרי שהם עושים את הפתיחה הגדולה.
זה פתיחה חגיגית ואנשים עומדים בתור, זו מכבסה.
תראה, העבודה הראשונה שלו שם היא בתור באונסר של כל הפרחחים, שזה עבודה הגיונית למישהו במקום כזה.
אתה נכנס, אתה שם את הבגדים במכונה, אתה שם קצת כסף, סובר, חוזר אחרי רבע שעה, שם המייבש, שם עושה כסף, חוזר. הולך הביתה.
זה לא ימינו, זה שנות ה-80, זה היה הבידור.
זה התאצ'ריזם.
לא היה להם נטפליקס, זה היה הבידור.
מרגרט תאצ'ר שברה את הארגונים ולכן כולם עומדים מכבסות.
ובנוסף להעסקה שלו, אומר עובר על חוקי התעסוקה של כל מדינה, מתקדם לזה שהוא מתחיל לנהל מערכת יחסים עם העובד שלו, שזה אביעד, יש כל כך הרבה חוקים שזה שובר
שלו. אני לא עובד שלו.
כאילו, אתה לא התחלת לעשות סקס עם אומר, זה ג'וני.
נכון.
כן, מסתבר שהם... הסרט מציג את זה, חשבתי שזה יהיה עלילה כזה מרכזי של כזה, הם מגלים את העבר, אבל לא, זה... הם היו בעבר כאילו כנראה זוג בבית ספר, וזה פשוט כזה, כן, אנחנו זוג.
כן, מתברר שהסרט בכלל הוא לא על זה, אלא על המתיחות בין הקבוצות הגזעיות.
הוא על הרבה דברים, אבל העובדה שאומר הוא הומוסקסואל בחברה מאוד מסורתית, היא הבעיה הפחותה ביותר שלו.
האפשרות הייתה או זה או להתחתן בדודה שלו.
בדודה מנישואין אבל כאילו.
עדיין.
זה היה מפתיע. הסרט הזה מפתיע בכמה נקודות. כאמור,
זה שדניאל די לואיס נראה בדיוק אותו דבר כמו היום?
כאילו, הוא נראה צעיר יחסית, אבל אתה יודע, כשהלכתי לראות את הגיל שלו, אמרתי, אוקיי, אז הוא היה בן 20 ומשהו בסרט הזה, הוא היה בן 28 כשהסרט הזה יצא. הוא כמעט 30, הוא שחק ילד בן 18.
כאמור, היו לו הרבה שנים בתיאטרון.
כן, והוא נראה אמין, הוא נראה אמין, כאילו, הוא כזה, אתה יודע, אמין בתור טינג' מובי טינג'ר, לא בתור בנוער אמיתי, אבל הוא לא נראה מוגזם לגמרי.
בהתחשב לזה שבכל דרום לונדון יש רק 4 חברי כנופיה, אז כל מי שיש שם נראה אמין.
את כל השאר הם יובאו לאמריקה בשביל לעבוד בשביל השרדר. הם קצת נראו כמו הילדים בסרט הראשון של צבנג'י שמגויסים על ידי דפות כאילו. הם פנקיסטים לשם הפנקיזם.
כן, טוב.
כן.
אוקיי, אמרתי את זה כמה פעמים, אני אגיד עוד פעם את תאצ'ריזם. הסרט הזה מאוד מאוד גלוי בביקורת שלו על הכלכלה של מרגרט תאצ'ר.
בזה שהדמות הכי שלילית בסרט ממשיכה להגיד כמה היא אוהבת את תאצ'ר.
כן.
כן.
וגם זה שהפרחחים הכנופייה בעצם הם שונאים את הזרים שלוקחים להם את העבודה, ואחד מהם אומר, אחד מהם אומר לג'וני, אתה, מה פתאום אתה עובד בשביל הפקיסטנים? באנו לפה כדי לעבוד בשבילנו, שזה ממש לא נכון, אבל כאילו, הם באו כדי לעבוד נקודה, לא כדי להיות...
לא, כן, אבל אתה מדבר על גדות מבט של צעיר גזעני במה שהיום...
שאין לו עבודה.
שאם הוא היה חי היום, היה כנראה כותב הרבה בפורצ'ן.
אולי הוא חי, אני לא יודע.
כן, הוא לא צעיר.
היום הוא חבר פרלמנט.
אוקיי. כמו שאמרתי, זה סרט שמפתיע, כי אתה חושב מהתיאור וממה שאנחנו חושבים על... זה הדרמות שעוסקות ביחסים הומוסקסואליים, שהם יעסקו, זה יהיה המרכז שלהם, אוקיי? וכל מה שמסביב ידחק הצידה ברגע שהרומן יגיע, אבל לא. יש לסרט הזה בו בזמן מעט מאוד עלילה, במובן של דבר, אתה יודע, משהו מרכזי שמניע אותה, והמון המון עלילות. כי יש את המלחמה בין סלים ואומר, ויש את הניסיונות של נסר להתקדם בתוך החברה שלו, ויש את היחסים בין אומר לאבא שלו, ויש את היחסים בין ג'וני והחברים שלו, ויש את היחסים...
וסלים גם בכלל גם מוכר סמים.
כן, ואנחנו בקושי דיברנו על טניה, שכל כך משעממת מהחיים שלה, שהיא בזמן שהמבוגרים מדברים, היא ניגשת לחלון ומתחילה לחשוף את השיניים שלה לאומר, בסדר ש...
כן.
אוקיי.
שוב, בן דוד שלה.
כן.
ובן דוד מנישואין זה בן דוד. זה שזה נישואין זה לא משנה.
ויש מה שקוראים לו ג'ינגיס. אני רק אומר.
כי למה לא?
כי למה לא, כן.
הוא מהכנופיה.
עוד פעם, זה שמות של נבלים מצבי
הנינג'ה. ג'ינגיס ומוס. ולא הזכרנו את רייצ'ל, שהיא המאהבת של נסר, המאהבת מאוד גלויה שלו.
כן.
שהאמת היא כנראה הדמות שמקבלת פה את השורה הכי טובה בסרט.
איזה?
טניה מתאמתת איתה, זה שהיא בעצם מפרקת את המשפחה.
גולדינגר.
ורייצ'ל אומרת, זה שונה לדור שלכם, זה שונה. לכם עוד יש סיכוי, לך מחכה עתיד. לי הדבר הכי שמחכה זה נאסר. היא אומרת ממש, אין לי משהו אחר.
זה סרט שמציג כל כך הרבה מתחים, כאילו, זה סרט על מלחמת מעמדות במידה רבה, כי, את יודע, עם כל הזעם הצודק של טניה, עם מישהי שגדלה כבר לדוד עשיר, כאילו, למשפחה במעמד חברתי מאוד גדול, ובין כל הדברים שרייצ'ל לובשת, כאילו, מה שאנחנו עולה מהסטנדר הזאת, שהיא בעצם ממעמד נורא נמוך, ושאין לה...
היא באה עם מעיל פרווה, אבל...
כן, מי קנה לה את זה?
זהו.
אין לה שום דבר אחר, כאילו, אם הדוד לא ידאג לה, היא תלך לעבוד במלצרות או משהו כזה.
וגם סלים, אגב, כשעדיין, כשעומר בא לעבוד בשטיפת המכוניות, סלים אומר, זו המכונית הראשונה שאתה שוטף, אתה תשמור עליה כמו על ציור מהרנסנסקי שלי, וזו מכונית די כאילו, רגילה, אין בה משהו מיוחד, אבל סלים כל כך אוהב אותה שכשהחבר הכנופייה בים מתחילים נאפס את השמשות, הוא מוכן לבוא ולחטוף מהם מכות כדי להגן על הרכב, וזו תחושה של, עזוב את זה שהוא עושה עם הרכב הזה דברים לא חוקיים, אבל כל ההתייחסות שלו, הוא מאוד מקפיד על, על הסלסול בשיער, מאוד דואג לזה. הוא...
אופנת שנות ה-80.
כן, יש לו... כדי להרשים אנשים, יש לו וידאו. הוא אומר כאילו, בינתיים אתה יכול לראות משהו בוידאו, יש לו מכשיר וידאו חדש. זה בזמן שנמצא, הוא בחדר עם עומר ועם... אני לא חושב שיש דמות שם, אז אני פשוט קורא לו שדי מקשייט פייס.
אוקיי.
וכן, זה כל כך 80s שאחת הדמויות אומרת, אנשים באים אלינו בשביל ברידג', פול ו-VCR.
ברידג' בוז, אני חושב.
בוז? לא פול?
כן, אני חושב שזה היה אמור להיות אליטרציה. משחקים ברידג', שותים אלכוהול ורואים וידאו.
אוקיי, בכל אופן, זה משפחה שמאוד מאוד גאה בנכסים וחומרים, ומישהו לא חלק מזה, זה אבא של עומר, שהוא חי בפשטות ליד פסי רכבת, ובקושי יוצא מהבית.
ג'ייק ואלווד בלוז חיים בצד השני של המסילה, והם ברחו לאנגליה לצלם את הסרט שאף פעם לא הושלם, The Blues Brothers, The English Edition.
אוקיי.
זה לא יכול להיות...
שהם עושים מכוניות בצד השני של הכביש.
זה לא יכול להיות יותר גרוע מבלוז ברדרס 2000. זה לא יכול להיות.
לא, למרות שיש לו פסקול לא רע.
אוקיי, בסדר, זה אמני...
המוזיקה טובה, אבל... כן, לא סרט טוב.
אחד הדברים שאני אוהב בסרט הזה, זה שבמידה רבה לכל הדמויות יש הצגה סימפטית, כולל, אתה יודע, לסלים שהוא מניאק, אבל אתה מבין למה הוא מניאק. או נסר שמגרש אנשים מהבית שלהם, או אפילו...
לג'ינגיס אין.
לא,
קוראים לו ג'ינגיס.
אפילו לפאנקס, להודלמס, שהם גזענים ומתקיפים אנשים ומטרידים אנשים, אתה מבין פחות או יותר למה הם כל כך עצבניים שג'וני עוזב אותם, כי ג'וני היה המנהיג שלהם, והמין כזה העוגן הרגשי של כל הכנופיה הזאת, ופתאום הם מגלים שהוא עוזב אותם לטובת מי שהם עד אתמול הטרידו, כאילו הם עשו חיים מלהטריד. אתה לא באדם, אבל אתה מבין למה הם מתנהגים כמו שהם מתנהגים.
יש את הכאלה שאומר מחליט לשפץ את המכבסה ושמים שלט חדש, וג'וני... תולה את המנורות ואת השלט, והחברים הכנופיה עוזרים לו, והם עוזרים לו תוך כדי שהם מתלוננים על זה שהוא עובד עבור פגיסטנים.
כן.
שזה ממש ככה, כן, כן, תחזיק את זה. וזה מראה שהם עדיין רוצים אותו בתור מנהיג שלהם, ומה שמעניין נגיד שזה שהוא הומו בכלל לא משחק שום תפקיד ביחס שלהם אליו. לאומר זה הרבה יותר
בעייתי. הם יודעים כאילו? לא מובהר.
אני לא יודע, אבל... זה אפילו לא משהו שעולה שם.
הוא לא עושה מאמץ להסתיר את זה, אבל הוא גם לא הופך את זה לגלוי, כאילו.
לאומר יש הרבה יותר בעיה עם זה, כי הוא בא ממשפחה מסורתית שרוצה גם לשדך אותו, הם רוצים שהוא יתחתן עם טניה, או בדודה שלו, יחי המסורת. וזה לא שטניה לא מחבבת אותו, אבל היא מבינה בשביל מסוים שלא הולך להיות איתו משהו. היא אפילו קצת מתחילה עם ג'וני, ויש לה טעם מאוד ספציפי כנראה בגברים.
כן, דניאל די לואיס.
כן.
יש לי יותר ספציפי מיתם של בן אדם אחד בכל ההיסטוריה של הקיום.
אוקיי. אבל זה מצחיק נורא, הצורה הזאת, איך חברי הכנופיה הם יוצאים איכשהו יותר פתוחים, כי הם מקבלים, כי הם עדיין עצבניים והכל, אבל הסיבה שבסופו של דבר הם באים להרוס את המכונית של סלים, זה כי סלים בכוונה דרס אחד מהם.
כאילו, וכי הם גזענים.
גם, אבל זה נתן להם טריגר, אבל עד אז הם הסכימו להימנע מזה, הם הסכימו לכבד את זה שג'וני אומר להם לתפוס מרחק. לא שהם באמת, אוקיי, לא מרחק פיזי, כי אני לא יודע, כל כך משעמם שם שהפתיחה של המכבסה זה אירוע.
אירוע חברתי, כן. יש שם קולות של ארקייד ברגע,
כן.
אז אני מניח שיש איזה מכונת, אתה יודע, פינבול או משהו כזה? אם אתה רוצה להרוויח כסף אקסטרה בזמן שאנשים מחכים לזה, זה לא עסק רע.
עדיין, אתה נכנס, אתה עושה את הבגדים, שם כסף, זה חוזר. זו מכבסה.
אביעד, אתה נולדת בתקופה, אתה אמור לדעת שעוד פעם, לא היה נטפליקס, לא היה הולו.
תזכיר לי באיזו שנה נולדת?
85.
תזכיר לי מאיזו שנה הסרט?
80. בסדר, נולדתי. אתה כבר היית בן שנתיים. היית יצור סמים מתפקד.
אני...
וביקרת באנגליה, במכבסות הרבות שם.
אני היום ב-34, מעולם לא הייתי במכבסה.
אני הייתי בכמה. אף אחד לא הייתה יפה במיוחד.
יותר מזה, אני כשראיתי את הסרט, אני הזכרתי בקטע הוא מפטרסון, שהוא מטייל בערב עם הכלב, עובר ליד מכבסה, ויש שם ראפר שמתאמן...
מתודמן? הראפר האמיתי מתודמן?
שמתאמן כי המכונות נותנות לו קצב טוב, ואין אף אחד סביבו, אז הוא יכול להתאמן בשקט. זה נראה לי דימוי הרבה יותר קרוב למה שאני ראיתי במציאות.
לא, יש מכבסה אוטומטית ויש כזה מכבסה עם אנשים מסובבים.
אבל זו מכבסה אוטומטית. אנשים, אתה בא, אתה שם את הבגדים, שם כסף, סוגר.
הבאונסר מעיף אותך.
כן, כי אתה מנסה לגנוב את הטלפון, מתברר.
או לשבור
את כל... או נעליים, כן.
דניאל די לואיס. אני מאוד אוהב את ההופעה שלו.
כן, הוא די לואיס.
פארקר לואיס קנטלוס.
אני... אין לי זיכרון מהתקופה הזאת, אני לא יכול לומר, זה התפקיד שאחריו התחילו לדבר עליו, אבל לא דיברו עליו לפני זה.
לא, כן. זה יצא באותה שנה עם סרט אחר שבו היה לו תפקיד די גדול, אני חושב שרום וויל אב יו או משהו
לא,
כזה?
לא, שנה אחרי. זה רום וויל אב יו מ-86.
אני חושב שזה יצא באותה
שנה. שניסה להפוך אותו לגיבור רומנטי.
כן. תשמע, יכול להיות אם הוא רוצה, דניאל דיי-לויס.
כן, על פחות.
לא, אותה שנה, 85.
הוא פאק באותה שנה, אז הוא יצא שנה אחרי.
אוקיי.
ואז הוא היה בננו.
לא,
אני לא יודע.
לא, שנתיים אחרי זה, אבל זה Unbearable Lightness of Being. בשלב הזה כבר...
ואז 89 הוא כבר קיבל את האוסקר שלו.
כן, אני חושב שבשלב הזה כבר היה ברור שהוא כוכב. כאילו, במובן הביקורתי של המונח. היא לא במובן של גורר אנשים לקופות סטייל שוורצנגר.
והוא גם היום, לא כמו שוורצנגר, אבל גם היום, אנשים באים לראות סרט בגלל השם שלו.
כן, אבל מה שמעניין בהופעה הזאת זה עד כמה היא... חפה ממניירות של כזה, הוא כוכב על, תראו איך הוא נבלה בתפקיד, הוא פשוט משחק צעיר זועם ועצבני, שאני מניח שבשבילו, שבא למיטב ידיעתי מבית די יציב, אבא שלו היה משורר בשם השם.
זה השם שלו?
כן, משורר בשם השם, בעברית, מישמיש. אבא שלו היה משורר וסופר מצליח, אני מניח שהוא לא, אתה יודע, הוא לא היה פנקיסט לונדוני זועם בשום שלב, בעיקר כי הוא מאירלנד.
אבל... יש לו שיער צבוע לבלונד.
אבל הוא כן, הוא כן מרגיש כאילו הוא מישהו שהיה יכול להיות כזה. והשפת גוף שלו כל בסרט הזה, שמישהו שאף פעם לא מאוים משום דבר, ושנורא נורא נוח לו בתוך האור של עצמו במידה רבה, והוא לא, אתה יודע, הוא לא מפחד מכלום, והוא מגיב לכל דבר שאומרים לו מין כזה, אוקיי, כאילו תמשיך.
אני ג'וני.
כן, אני ג'וני.
זה הזכיר לי, האמת, אם כבר דיברנו פה על תומאס אנדרסון בפרק הזה, זה הזכיר לי את הדמות של חוקין פיניקס במאסטר, של... במאסטר זה יותר מוקצן, אבל גם כן, מישהו הזה שהוא פשוט, הוא עושה דברים שגורמים לו להרגיש טוב, או שהוא עושה דברים שמשרתים איזו מטרה לעכשיו, אין לו מחשבה לטווח ארוך.
וואו, זה ממש לא עבד לי ככה.
אוקיי. במאסטר חוקין פיניקס הוא מגלם דמות שהוא די חייתי, זאת אומרת, הוא בכוונה מציגים עוד כמישהו שאין לו את הדאגות שיש לבני אדם. ג'וני הוא לא כזה, אבל כן קצת מתייחסים אליו ככה, זאת אומרת, עומר סוחר אותו כדי שיעבוד במכבסה. שעוד פעם, זו מכבסה. כמה עבודה כבר יש
שם? הוא סחרור אותו בעיקר כתירוץ של, היי, אני רוצה להיות קרוב אליך כדי שאוכל להמשיך ביחסים בינינו.
אבל אז המשפחה שלא מראה אותו. ועוד
פעם, חוקי העבודה, חבר'ה, איפה הלשכת התעסוקה?
בטאצ'ר פירקה אותה, לא יודע.
האמת, נכון, כן.
ואז המשפחה שלא מראה פוגשת ג'וני, והם רוצים לראות מי זה האיש הזה שהוא מעסיק בלי אישור שלהם. אומרים, אוקיי, יש לי עבודה בשבילך, אני צריך להיפטר מאיזה דייר שנורא מעצבן אותי, הוא בוב מרלי פרוק כזה.
נשבעתי לא להיות אלים, אני לא רוצה שתרצח אף אחד.
כן, רק אתה יודע, תוציא אותו. וג'וני עושה את זה, כי הוא פשוט...
כי הוא מבין שהוא...
מתברר אגב שאנסקרו, כשאומרים unscrew him, הכוונה היא לשחרר את הברגים של הדלת. שזה ישיר באופן מפתיע.
אני יודע שזה קלישאה להגיד את זה, אתה יודע, שחקן צעיר פורץ, בימינו הוא כבר לא שחקן צעיר, אז אני מרגיש קצת פחות קלישאה. זה קצת מרלן ברנדוי? מרלן ברנדוי.
סליחה, תגובה אוטומטית.
לגיטימי לגמרי. אני לא אוהב את מרלן...
כי הוא לקח מיליון דולר על דקה בסרט.
לא מרלן ברנדו הזה,
כי הוא לא תאך לקרוא את התסריט.
לא מרלן ברנדו הוא שחקן שהתחיל ממש טוב ומהר מאוד, אתה יודע, נהיה גרוע, אבל הוא היה מסקוע כל כך מפורסם
והוא נקלע בתוך להיות
מרלן ברנדו. כן, לא נראה שהתלונן, כי הוא התלונן סביר להניח, אבל הוא לא היה צריך להתלונן יותר מדי. בתחום דו שלא נתן שום הופעה טובה בשלושת העשורים האחרונים לחייו, במקרה הטוב.
הרבה אנשים לא הסכימו איתך על זה.
הם טועים, אבל בסדר. אבל מרלן ברנדו הצעיר, שהייתה לו קריזמה ומגנטיזם והייתה...
ומעיל אור.
כן. ונוכחות כזאת של אני תמיד זה ששולט כאילו בחדר שבו אני נמצא, אבל אני לא צריך להיות דומין, אני לא צריך להיות כזה ברר, כאילו לאיים על מישהו. אני כל כך ברור לי שאני שולט בחדר, שאני יכול להרשות לעצמי להיות לגמרי אפתי כלפי האנשים, כאילו. הוא שולט בזה שהוא מראה שהוא לא מפחד ממך. וג'וני גם כן, כאילו, גם כשיחסי הכוח בסצנה, הם נגדו לכאורה, אתה יודע, שזה כל הכנופיה מתעצבנת עליו ביחד, או שזה נסר, שהוא איש מבוגר ועשיר, שמעסיק את המעסיק שלו, הוא אף פעם לא מגיב, אתה יודע, הוא לא מחזיר אגרסיביה, או שהוא מפחד, הוא פשוט תמיד נהיה נטורליסטי כלפיהם. וזה בעיניי הופעה ממש ממש טובה, וזה כן מסוג הדברים שגורמים לאנשים, שאני מבין למה גרמו לאנשים להגיד, כן, זה כוכב נולד. גם אומר ממש טוב, כי זה גם כן תפקיד שדורש תגובות שונות לאנשים שונים במצבים שונים לאורך כל הסרט. הוא הדמות שצריכה הכי הרבה לתמרן מצבים חברתיים, ובניגוד לג'וני הוא לא יכול פשוט להיות דומיננטי, הוא צריך להיות או כנוע או עצבני או תוקפני.
הוא דמות שראינו בכל מיני סרטים בגרסאות שונות של הבחור שנראה טוב אבל בעצם הופך למניפולטור הגדול, שהוא לומד נורא מהר את השיטה, ואז בעצם עדיין כולם חושבים שהוא הילד הטוב שאפשר לסמוך עליו בכל דבר, אבל בעצם הוא כבר זה שעושה עסקים מאחורי הגב שלהם.
זה חבל לי שהוא מרגיש כמו שהיה יכול להיות...
הוא היה בדוקטור הוא.
כן. הוא היה יכול להיות שחקן ממש גדול בקולנוע, בטלוויזיה, אבל היי, תפקידים לאנשים ממוצא פקיסטני?
לא, 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 לא. שים לב למוצא שלו. אינדו, גויאניז and German.
בסדר. סאוף אייז'ן כמו שאומרים באנגליה, שמתייחסים לאנשים
למעשה זה משלוש יבשות שונות.
אני רואה שהוא מופיע בתיאטרון, אבל לא ברור כאילו אם זה הרבה הופעות או בתפקידים ראשיים, אבל אתה מסתכל על הקרדיטים שלו אחרי My Beautiful Dark Red וזה סדרות טלוויזיה נשכחות כאילו, ודוקטור הוא,
ובדוקטור הוא זה סרט הקולנוע היחיד שהוא השתתף בו, כנראה שהוא לא רצה יותר.
אני חושב שזה יותר קטע של טוב, הופעת בסרט הזה, אתה רוצה לשחק מחבל בסרט הוליוודי?
לא, יש הרבה שחקנים שמחליטים בשלב מסוים שלא מתאים להם קולנוע. זה קורה לא פעם.
אני...
יש גם שחקנים שגם
מתקבים. יכול להיות, כאילו, אבל זה מרגיש לי לגמרי כמו מישהו ש... אתה יודע, מערכת פשוט לא כתבה לו תפקידים, נקרא לזה ככה.
אני לא יודע, לא חסרים תפקידים לשחקנים בעלי מראה... דרום אסיאתי.
כן, טרוריסט או מישהו שמגיש קרי במסעדה בקומדיה בריטית.
יש המון תפקידים.
בימינו יותר, אז
אולי פחות.
אז כן, עוד פעם, אני אוהב את ההופעה של... אני אוהב את רוב ההופעות בסרט הזה, אני אוהב את הסרט הזה. עכשיו, זה לא סרט מושלם, כמו שאמרת, זה סרט עצמאי ודי מרגישים את זה, יש להם תקציב לשוט מרשים אחד שבו המצלמה כזה הולכת מלמעלה לבניין ואז מלמטה כדי להראות לך ש...
אני לא אומר זה דווקא כדבר רע, אבל יש, אתה רואה סרטים עצמאיים שנוצרו לשנות ה-80 וה-90, אתה רואה את ההבדל ביניהם לבין סרטים שיותר מוסדים, כי פשוט עניין של תקציב. היום זה פחות בולט כי... הטכנולוגיה מאפשרת גם לסרטים בתקציב מאוד נמוך עדיין להיראות כמו הפקות רציניות יותר.
כן.
או כמו קרא לי בשמחה.
אז כן, יש כאמור שוט אחד כאילו שאני מניח זה היה עם קרין או עם מסוק או משהו.
או מישהו פשוט עולה לאט לאט על סולם.
כן, זה חתיכת סולם גבוה.
הם בונים את הפירמידה האנושית מתחתיו.
יש שוט אחד שהוא, האמת הוא קצת יותר מדי מרשים, כי הוא גורם לי להגיד, רגע, מה הגובה של הגג הבניין שממנו קופץ עליו אחר כך? כי זה נראה שהוא הולך לקפוץ עליו מגג שמיין בגובה של 15 מטר, זה לא נראה לי בטוח.
לי זה בכך גרם לחשוב, וואו, באמת אין בשכונה הזאת שום דבר חוץ ממכבסה. לא פעה שזו אטרקציה.
כן. וכאמור, הפרחחים נראים קצת יותר מדי נקיים כדי להיות פרחחים, אם כי יכול להיות שזו אופנה של 80, כאילו.
יכול להיות אגב שבכלל לא פרחחים בעיני החברה שלהם.
כאילו הם סקוואטרים.
זהו. הם נראים לנו פרחחים. יכול להיות שכאילו בעיני אחרים פשוט צעירים שובבים מפרחחים. כאילו לא פרחחים אלימים אלא סתם כאלה שסלח הכל. הם מצטטים מה שהמבוגרים אומרים.
אני כן אגיד אין להם תקציב לאפקטים קוליים. אז הסרט מתחיל ונגמר עם משהו שנשמע כמו נינטנדו אקס זי. סאונד של מכבסה, כאילו וואו 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 כזה.
כן.
ולא יכולתם פשוט לזכור שיעזים, כאילו יישב עם מקליט קולי ליד מכונת כביסה אמיתית.
שמע, לודוס טונאליס חיבר את המוזיקה לסרט.
קוראים לו טונאליס.
אין לי מושג מי זה.
כן, אין לו דף ויקיפדיה.
סביר להניח שהוא גם עשה את הקייטרינג או משהו. התקציב של הסרט המוערך זה 350 אלף פאונד של 285.
לא, זה מיליון דולר.
זה לא רע. כן, זה מיליון. זה לא רע לאותה תקופה. והוא הרוויח מספיק כדי לחסות את זה.
תראה. הוא שיגר שתי קריירות מאוד מרשימות כאמור. אני חושב שזה סרט שמרגיש, הסוף מרגיש לי קצת כאילו, אוקיי, אנחנו צריכים לסגור את הקצוות. וכשיש עוד כל כך הרבה.
אבל סוף מאוד פתוח דווקא. אנחנו לא ממש רואים מה קורה עם הדברת אחרי זה.
לא, בדיוק. זה כזה, אוקיי, הם הרביצו לג'וני, אבל הוא...
טוניה עזבה את העיר כנראה על ידי איזושהי תפסה רכבת נוסעת. אני לא בטוח מה בדיוק, כאילו, יש סיכוי שהיא מתה.
אתה ראית פעם את מלכוד עם קטרין זיטה ג'ונס?
לא שאני זוכר.
בסוף הסרט יש קטע שבו איזה 500 ברצף כאילו עומדות בצדדים שלהם של תחנת רכבת, הרכבת מגיעה ודמות נעלמת, זה כזה, הוא נעלם לי ואז הוא חוזר ואז עוד רכבת עוברת והדמות השנייה נעלמת כזה, הוא נעלם לי ואז הוא מופיע לידה ואני כזה, what the fuck? זה לא אמור להיות קומי, אבל זה נורא מצחיק.
זה רכבת, זה לא פורטל.
תשמע, אתה יודע, כשאתה עובד בוליווד מפליג מנת, אתה שוכח איך תחבורה ציבורית עובדת, זה כזה, אתה חושב שלכולם יש מטוס פרטי.
זה מסביר את רצח באוריינט אקספרס.
שום דבר לא מסביר את רצח באוריינט אקספרס. כאילו קוקאין מסביר את רצח באוריינט אקספרס. את האנשים שאמרו לקנת ברנה, כן, העיצוב שפם הזה נראה טוב.
היי, לפחות הוא ניסה.
הסרט הזה מסתבר הצליח מספיק והולכים לעשות לו המשך.
רצח על הנילוס.
רצח על הנילוס.
אוקיי, נדבר על הבוא שנתיים שלוש.
אני מצפה בהחלט לתיאורים התרבותיים הרגישים של מצרים, של...
אין בעיה, הסרט התחיל בזה שהוא פותר את התעלומה של מי גנב את הספינקס.
זה מה שאנשים לא יודעים, שהפירמידה הייתה הפוכה כל הזמן.
אז
הם דקרו אותו עם הפירמידה. אז כן, מה ביוטיפול אנדרט.
לדעתי אגב, אתה אהבת את הסרט, אני חושב שהוא בסדר, אבל...
אחר אהבת אותו מאוד, כן.
כן, אני לא יודע, לא הרגשתי משהו מיוחד כלפיו, הוא בסדר.
כאילו זה לא נכנס לרשימת הסרטים הכי טובים שלי, אבל אני כן חושב שהוא סרט טוב.
לא יודע, כאילו הרגשתי שבסדר, אין לי משהו רע לומר עליו. עוד סרט מבחינתי שפשוט ראיתי אותו, ואוקיי.
אוקיי.
הוא עבר לעמודה של ראיתי. לא הרגשתי משהו מיוחד לגביו. סטיבן פרס באופן כללי הוא במאי שהוא מאוד כזה...
טלוויזיוני?
זהו, הוא לא עושה דברים גדולים במיוחד. לפעמים יוצא לו, נגיד, המלכה עוד יחסית היה ועדיין.
המלכה?
התחושה היה שהוא מאוד מצומצם.
אז המלכה זה סרט שמאוד אהבתי, המלכה מ-2006, כן. אבל זה לגמרי רגיש כמו TV מובי. כאילו...
כן, אבל... התחושה של סטיבן פרס באופן כללי זה שגם כן, הוא בסדר, הוא לא עושה כמעט סרטים גרועים, אבל בדרך כלל כשאני רואה סרטים שלו אני חושב, כן, טוב.
הייתי יכול לראות בזמן שהייתי עושה כביסה.
מישהו אחר היה עושה זה גם טוב.
אוקיי, אז אני אשאל אותך דבר אחד לפני שנסיים. מהסרטים שלו שראית, איפה היית מדרג את שני הסרטים האלה בסולם הדי-לויס? מטופ טו בוטום. מה הטופ שלך כאילו?
דיי-לויס מבחינת ההופעה או מבחינת הסרט?
מבחינת ההופעה. הסרט עצמו יכול להיות גרוע בעיניך, אבל האם ההופעה שלו בתור...
ההופעה נראה כנופיות ניו יורק, שהוא סרט שלא מאוד אהבתי, אבל הדמות שלו ממש טובה שם.
אוקיי, זה טופ לואיס.
כן. דיי-לויס.
כן.
דיי-לויס, אם לא ה.
די זה בשביל די-טופ?
יפ.
אוקיי, ואז איפה היית שם את הסרטים האלה מתחתיו? כאילו את פנטום פרד, איפה היית שם?
באמצע ככה את שניהם מדי באנסט, אין דניאל דיי-לויס הופעות גרועות. יש לו סרטים גרועים, אבל אין לו הופעות גרועות. יש את הסרט הזה מ-2000 ומשהו.
ניין?
לא, ניין גרוע. אוקיי, ניין זו הופעה גרועה אחת שלו, אבל...
הזמר המפורסם דניאל דיי-לויס.
כן.
אמר לו שהוא יכול לשיר.
אבל עד על ג'ק ורוז הוא פשוט סרט מאוד מאוד נשכח.
אני אפילו לא ידעתי שזה קיים.
אז... עוד פעם, הוא לא משחק שם רע, אם אני זוכר נכון, הוא אפילו משחק שם די טוב, אבל הסרט כל כך נשכח שלא, אין מה לעשות איתו, אבל אבל ניין, אוקיי, ניין זו ההופעה הגרועה שלו, והיא לא גרועה במיוחד, כמו שפשוט, הוא לא מתאים לסרט כזה.
זה כמו הסרט הוא שבו לקחו את את קלינט איסטווד כדי לשיר Paint Your Wagon.
היית יכול לומר על עלובי החיים ולקחו את ראסל קרו כדי לשיר?
ראסל קרו הוא זמר בתיאוריה, הוא זמר מסוג שלא מתאים לסרט ההוא, אבל לפחות...
גם בוסיס הוא זמר בתיאוריה, לא הייתי לוקח אותו לאלווי החיים.
פיינטר וגן זה סרט שבמשך שנים האמנתי שהוא בדיחה בסימפסונס, עד שמישהו אמר לי שהוא סרט אמיתי לגמרי.
כן, זה דבר שקרה.
כן, אני חושב שרוב העולם מכיר אותו רק מהבדיחה. בקשר לטעמי, כאמור, פנטום פרד זה לטעמי אחת ההופעות הגרועות של לואיס, לא בגלל מה שהוא מביא לסרט, אלא בגלל מה שהסרט נותן לו לעשות. ובאופן מפתיע מהי ביוטיפול אנדרט זה אחת ההופעות שאני מאוד אוהב שלו מסתבר, לא הטופ שבטופ שמבחינתי זה לינקולן, מה לעשות?
מפתיע.
מפתיע מאוד.
שלינקולן הוא יצא דווקא יחסית למטה.
אוקיי, בסדר, כן.
עוד פעם, לא גרוע.
אני עוד פעם, העובדה שהוא גרם לי להאמין שהוא בן נוער עצמני ולא גבר בן 30 עוד מעט, שהיה בתיאטרון שייקספירי כבר כמה שנים טובות באותו זמן, אומר דרשני.
אוקיי.
היי דרשני.
היי.
אז נסיים?
כן, יאללה.
כן? אז זה היה שורה שנייה באמצע, מהדורת די לואיס. אני הייתי תום שפירה.
אני אביעד שמיר.
ועד הפעם הבאה, יש בסרטים. Kind people have a wonderful dream. Margaret Geddity. Cause people like you make me feel so tired. When will you die? 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 And people like you make me feel so old inside. Please die. And kind people, do not shelter this dream, make it real. Make it real.